טוב, אנחנו בפרק ד' בגבורות השם, בסוף עמוד כ"ט. כן, נזכיר במה אנחנו עסוקים. המהר"ל מברר שישראל הם במדרגת הצורה בעולם, כלומר, העיקר, הצד האלוקי של העולם, מה שבעצם נותן לעולם את הצדקת קיומו, ומצרים היו מדרגת החומר. כן? עד כדי כך שעל דרך המשל אמר הנביא יחזקאל, אשר בשר חמורים בשרם. כלומר, ערכם לעומת מדרגת צלם אלוקים שבאדם שיש בישראל, מדרגתם היא כמדרגת החומר. כן, והמהר"ל ממשיך לברר את הנקודה הזאת, כי זה מסביר את השיעבוד של מצרים. השיעבוד של מצרים, כן, אתמול בזה בעצם סיימנו את השיעור, נבע מכך שישראל עוד לא הבשילה צורתם לצאת לפועל, עוד לא הגיעו למדרגה של 60 ריבו, כלומר, הופעת כל האיברים של הצורה, זה 60 ריבו, זה המספר הקובע, כיוון שזה עוד לא הבשיל לצאת לעולם בפועל, אז החומר, לעומת זה, יכול היה, שהיה בסיתוק פה, אז באותה תקופה, הדור הזה, זה הדור שבו החומר בסיתוק פה, כפי שהסברנו, ירידת העולם, מהאידיאליות שלו של מעשה בראשית לחומר ולבנים של מצרים, כלומר בעולם הכוח השולט הוא כוח הגוף, כוח החומר, והצורה שמבקשת להתגלות כרגע משועבדת תחת התוקף של החומר. זה מסביר את השיעבוד, ככה המהר"ל מסביר את השיעבוד. זאת אומרת, זה ההבנה בעניין העבדות במצרים, היא הבנה במדרגה עמוקה. כן? כפי שאמרנו, המציאות הנורמלית היא שהצורה היא השולטת. כן? כמו שהוא מסביר את הרכיבה על החמור של אברהם אבינו, של משה רבינו, של המשיח, כן, אלה שמוזכרים כרוכבים על החמור, כלומר הצורה מנהיגה את החומר, היא קובעת לחומר למה ישמש. וכרגע במצרים, רגע אחד לפני היציאה לפועל של מדרגת הצורה, זה הפוך, החומר הוא זה ששולט, חמור על אדם, אלו ולא אדם על חמור. זה המצב, זה מצב הפוך. וזה נקרא עבדות, כן? מיכאל? מה? זה בדיוק העניין. בדיוק. נכון. כן? הבלעם הוא במדרגה הזאת, שהוא שיעבד את צלם אלוקים שבו לאתון. ולכן הוא מקבל הוראות מן האתון. האתון הוא קובע לאן ילך ולאן לא ילך. בדיוק ההפך מאברהם אבינו, כן? ויחבוש את חמורו. זאת אומרת, אברהם אבינו רוכב, הוא מנהיג, הוא קובע. הצורה קובעת מה יהיה בעולם. ובלעם, כן? אתם יודעים שחז"ל באבות עשו בדיוק את ההשוואה הזאת. בין אברהם לבין בלעם. זה לעומת זה עשה אלוקים. אפשר להגיד שבלעם זה האנטיתזה של אברהם. הרי על אברהם נאמר, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, אברהם הוא מקור של ברכה לעולם, ובלעם הוא מקור לקללה. הכל הפוך. כן, אברהם רוכב על החמור, בלעם נשלט על ידי אתונו. בדיוק, נכון, מאוד נכון. כן.
אז מתחבר למשהו, אני רוצה לראות אם אני צודק, ואז יהיה את השאלה. אז כל השיבוד של בני ישראל במצרים זה היה דבר נצרך, בלי קשר. זה היה צריך לקרות.
דבר נצחך זה לא מדויק, לא, לא, זה מה שקרה מצד מציאות העולם. אם העולם לא היה יורד עד למדרגה של מצרים, זה לא היה נצחך. ההפך, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו כך שצלם אלוקים שבאדם יהיה שולט. הורדו בדגת הים, כלומר צלם אלוקים הוא צריך להיות השולט בעל הבית, ועדה העולם ירד 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם, עוד 6 דורות עד ליציאת מצרים, כן, ובינתיים צלם אלוקים שבאדם יורד. כשמגיעים למצרים זה תחתית המדרגה, חומר לבנים, כן, כפי שהסברנו אתמול, או הכל, הגוף קובע הכל. וישראל באים להציל את העולם. מה זה להציל את העולם? להחזיר את לעולם את מדרגת הצורה. אבל הצורה הזאת צריכה להבשיל, כן, היא תהיה בכל כוחה ותוקפה עם מתן תורה וכניסה לארץ, כן. כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, כמו שבעלי חיים יראים מצלם אלוקים שבאדם, כך אומות העולם יראות מצלם אלוקים שבישראל. זה במדרגת האדם הפרטי, כן? בעלי חיים באופן פרטי, פשוט, הם יראים מן האדם, הם נחטאים ממנו, כן? לכן אם חס ושלום קורה דבר כזה שבעלי חיים תוקפים אדם, סימן שהאדם לא במדרגה הראויה, הוא לא במצב הנכון, הוא לא במקום הנכון, זה לא מצב נורמלי.
שבעלי חיים משתגע.
לא, לא, בעלי חיים לא משתגע. אין שיגעון אצל בעלי חיים, השיגעון הוא אצל האדם, לא אצל בעלי חיים. זה אומר שהאדם הוא במצב ירוד. אז כמו שזה קורה במצב הפרטי, יש במדרגה לאומית אותו דבר. שכשם השם, שם השם נקרא עליך ויראו ממך, נרתעים, אלא שבישראל מופיע צלם אלוקים. אז במצרים, כן, המצב הוא שהגוף שולט, החומר שולט, והצורה בינתיים משועבדת, עד שתהיה מוכנה להתגלות. ממשיך המהר"ל ומסביר, ובמסכת כתובות, פרק מציאת האישה, אנחנו בסוף כ"ט, תנו רבנן, מעשה ברבי יוחנן בן זכאי, הסיפור הזה הוא בזמן החורבן, כמובן, כן, רבי יוחנן בן זכאי, שברח מירושלים, שהיה רוכב על החמור. הנה עוד אחד, מה כתוב עליו? רוכב על החמור. אתם מבינים? לא במקרה מספרים לנו רוכב על החמור. זה לא שחזל כל התורה שבכתב ושבעל פה, מלמדת אותנו מה הם אמצעי התחבורה. זה לא ספר היסטוריה בענייני תחבורה. למה צריך לציין רוכב על החמור? אלא להגיד לנו, כן, כמו שהסברתי, אברהם, משה, משיח, הנה רבן יוחנן בן זכאי, שהוא המנהיג של הדור, באותו זמן, רוכב על החמור. זאת אומרת, הצורה שולטת על החומר. תנו רבן, מעשה ברבי יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על החמור, והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו הולכים אחריו, ראה ריבה אחת, ריבה אחת זה אישה צעירה, שהייתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים. המצב היה חמור מאוד, היה מצור על ירושלים, הרומאים, כן? זה לפני החורבן, והמחזה שרבן יוחנן בן זכאי רואה, מחזה נורא, כן? אישה יהודיה צעירה, כן? כדי לאכול, אין לה מה לאכול, יש מצור, רעב נורא, ממה היא אוכלת? שעורים, שזה הפחות שבמאכלים, איפה? מבין גללי בהמתן של ערבים, כלומר תחתית המדרגה. ממה היא ניזונת? מהדבר הזה הכל כך נורא. כיוון שראתה אותו, כשאותה אישה צעירה ראתה את רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים, נתעטפה בשערה. כן, העניות הייתה נוראה, עד כדי כך שהייתה ערומה. ועמדה לפניו ואמרה לו, רבי פרנסני. אמר לה, בת מי את? כן, כנראה הבחין בה שלא מדובר באישה רגילה, לכן הוא שואל אותה על ייחוסה. בת מי את? אמרה, בת נקדימון בן גוריון. כלומר, הבת של אחד משלושת העשירים של ירושלים, כן? כלבה סבורה, נקדימון בן גוריון, כסת, איך קוראים? כן. שכתוב שכל אחד מהם היה בכוחו לפרנס את ירושלים, כל ירושלים במשך 7 שנים. טוב, אז מהשירה כזאת, תראו לעצמכם לאיזה מדרגה הגיעה. בת מי את? אמרה בת נקדימון בן גוריון. אמר לה, ממון אביך, איכן הוא? אמרה לו, רבי, לא כעדין מטלה, מטליה בירושלים? מה, אתה לא מכיר את המשל? ככה אמרה לו אותה אישה צעירה, כן, היא אמרה לו, לשאלה שלו, מה, אתה לא יודע מה שקרה? אתה, להזכיר לך את המשל? מולח ממון חסר, ואמרי לה חסד. מה זאת אומרת? מה הכוונה? הכוונה היא כזאת, הממון של הבא, כולו הלך לאיבוד. אין כלום, לא נשאר כלום מכל הממון הזה. ומה אומר המשל? מי שרוצה למלוח את הממון, מה זה למלוח את הממון? הכוונה לשמר אותו, כי המלח יש לו את כוח השימורים. עושים שימורים ממלח, מה הוא צריך לעשות? דווקא הוא צריך להוריד ממנו. זאת אומרת, אדרבה, כדי לשמר ממון צריך להחסיר אותו. ויש גרסה שצריך לעשות איתו חסד. ושל חמיך איכנו, אמרה לו, בא זה ואיבד זה. כלומר, חמיה גם עשיר מאוד, כן? ואיפה הוא? אותו דבר. הבור היה ריק, אז המשיכו להתפרנס מן הממון של השני, עד שבסוף גם זה נגמר. אמרה לו, רבי, זכור אתה? כשחמת על כתובתי? ואז לאט לאט מתברר מי היא. אמר להם לתלמידים, זכור אני כשחתמתי על כתובתה והייתי קורא, כשרבי יוחנן בן זכאי ערך את החופה, כן? והוא היה קורא את סכום הכתובה שלה, כמה? 1,000 דינרי זהב, 1,000,000 דינרי זהב. טוב, מבית אביה, זה מה שכתוב בכתובה שהיא קיבלה מבית אביה. זה משלה היא הביאה את זה, כן? חוץ משל חמיה. זאת אומרת, בקיצור, כתובה ענקית. זה היה מראה מה בעצם היה הממון של אותם עשירים. איך הוא המשיך להגיד לתלמידים שלו? אשריכם ישראל. טוב, צריך להגיד אשריכם ישראל במצב הזה. בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בכם. וכשאין אתם עושים רצונו של מקום, מוסר אתכם ביד אומה שפלה, זה ערבים, ולא ביד אומה שפלה, אלא ביד באמתן של אומה שפלה. זאת אומרת, תחתית המדרגה. זאת אומרת, עם ישראל, או למעלה, שאין למעלה ממנה, או למטה. ובדברים אלו יתבאר לך כל הדברים מפורש ובביור. שמה? כי מהו השבח וההודעה שנתן רבי יוחנן בן זכאי על זה ואמר אשריכם ישראל? כלומר, צריך להסביר. הרי רבי יוחנן בן זכאי כאן משבח אשריכם ישראל. איזה מין שבח זה שואל המהר"ל? מהו השבר וההודעה שנתן רבי יוחנן בן זכאי על זה ואמר אשריכם ישראל בזמן שאתם עושים רצונו של מקום בין כל אומה ולשון שולטת בכם כשאתם עושים רצונו של מקום מוסר אתכם ביד בהמתה של אומה שפלה כן? איך אתה יכול לשבח את ישראל על זה שמגיעים לתחתית המדרגה עד כדי כך שאותה אישה כדי להתפרנס צריך ללכת לאכול מתוך הגללים של הבהמה של הרביים. מה קרה פה? אבל הן הדברים אשר אמרנו למעלה. אומר המהר"ל, נו, זה בדיוק מוכיח את מה שדיברנו. שמה? כי דבר זה אשר הם נמסרים ביד אומה שפלה, הוא נמשך אחר מדרגתם. אומר המהר"ל, אדרבה, אם אתה מבין בדיוק מה זה מדרגת ישראל, אתה בכלל לא תתפלא שזה מה שקורה להם. מדוע? מפני שמעלת ישראל מעלה נבדלת ואין חיסרון שייך במעלה נבדלת לכך כאשר אין ישראל עושים רצונו של מקום ונמשך להם החיסרון הרי יגיע ביטול להם לגמרי ולכך נמסרים ביד במה שפלה וביד בהמתן שבזה כאילו אין להם מציאות נחשבים אשר הם נמסרים ביד במה שפלה שהם עצמם פחותי המציאות, ונמסרים בידם כאילו נהדרים לגמרי, ואינם בעולם. מסביר המהר"ל עיקרון מאוד חשוב, שחוזר על זה בכמה מקומות בספרים שלו, נצח ישראל בתחילתו, ועוד מקומות נוספים, שיש דבר כזה, מעלת הצורה. הכוונה היא ש... מדרגה מסוימת שקיימת בעולם, כן, היא חייבת להתגלות לפי ערכה. כמו שהסברנו אתמול, מדרגת האדם חייבת להתגלות לפי מה שמתאים לאדם להיות מתגלה. זאת אומרת, בקיצור, אין אדם בהנחה. לא יכול להיות אדם בהנחה, תעשה לו הנחה. שלא יתגלה כאדם, יתגלה כבהמה. אין אפשרות כזאת. מה ששייך למדרגה מסוימת חייב להתגלות לפי מדרגתו בשלמות ואם הוא לא מתגלה במדרגתו אם הוא לא מגלה את מדרגתו בשלמות זה כאילו איננו זה to be or not to be כמו שאמרנו אין באמצע אתה לא יכול להגיד טוב לא נורא אני לא הדבר הזה לא יופיע במדרגתו כן אין זה כמו צמח אם הוא לא צומח, אז הוא נובל. אין אפשרות אחרת. או הוא במצב של צמיחה, או הוא במצב של נבילה. אי אפשר, אין אפשרות אחרת. דבר חי, או שהוא חי או שהוא מת. אתה לא יכול להקפיא אותו. לא חי ולא מת. אין דבר כזה. דבר שחי, או שהוא חי או שהוא מת. אז אומר המהר"ל, תבין עכשיו מה קורה לעם ישראל. עם ישראל זה המדרגה הכי עליונה בעולם. או שעם ישראל מתגלים לפי מדרגתם, ומדרגתם היא המדרגה הכי עליונה בחמשת המדרגות של הבריאה. דומם, צומח, חי, מדבר, למעלה מזה ישראל. אם הם לא מופיעים במדרגה הזאת, כן? כמו שהיה בזמן החורבן, אז לא נורא. אז יהיו כמו כולם, אין אפשרות כזאת, אומר המהר"ל, אתה לא מבין את זה? זה או ישראל למעלה מכולם, או ישראל למטה מכולם. זה או חיים, או כאילו לא קיימים. לכן, באותו רגע שהגענו לחורבן, ובעצם כבר זהו, זה הזמן שמדרגת ישראל לא יכולה להתגלות בעולם, אז מה זה יוצא עכשיו? יוצא שעכשיו עם ישראל יורד את כל המדרגות, זה הידרדרות עד לתחתית המדרגה. לא נמסרים כי אם לאומה הכי שפלה, לא רק זה, אלא ללכת למצוא את האוכל בגללים של הבהמה ששייכת לאומה הכי שפלה, ולאכול משם שעורים שזה מאכל בהמה. בקיצור, כלום. אפילו בהמה לא אוכלת שם. כי, ואז אומר על המהר"ל, זה רק מראה לך את מדרגת ישראל. למה? כי זה אחד מן הדרכים לברר למה באמת אתה שייך. אם מישהו יכול להסתפק בלחיות בפחות ממדרגתו, אז באמת זה אומר, סימן שהוא לא חי לפי מדרגתו. כן.
שיטת הרמב״ם דוגלת בדרך האמצע שכדי לתקן את עצמם צריך להיות לקיצוניות מסוימת, אז אם אדם פרטי קל וחומר בתום אורם אנחנו צריכים לראות קיצוניות.
הרמב״ם מתעסק בתיקון המידות.
קל וחומר אבל בתור עם גם אנחנו...
לא, כאן אנחנו עסוקים בהגדרת המהות. אתה שואל טוב, אבל זה שני נושאים שונים לגמרי. בוא נסביר מה ההבדל. הרמב״ם אומר, האדם צריך להיות אדם מתוקן. כדי להיות אדם מתוקן, הוא צריך לתת מקום לכל כוחות הנפש שבו. אם האדם באחד מכוחות הנפש מגלה קיצוניות, זה בא על חשבון של כוח אחר בנפשו. דוגמה, אם אדם, כן, הוא מונה 5 כוחות בנפש האדם. אז אם למשל אצל האדם כוח הדמיון מופיע בצורה מופרזת, זה פוגע בתפקוד השכלי. השכל לא מופיע כמנהיג של מציאות האדם. אז האדם, הוא הולך לדמיונו, הוא עד כדי כך שהוא יכול בכלל להתנהג בצורה מאוד משונה. הוא חושב שהוא מלך, או שהוא כל מיני דברים כאלה, הזיות יש לו. אז למה? כי באותו רגע שאחד מכוחות הנפש יופיע בצורה קיצונית, אז זה מפר את האיזון הפנימי הכללי של נפש האדם.
ושעם שלם הופך מקיצוניות לקיצוניות, זה לא מראה את ה...
לא, אבל אין פה קיצוניות. אתה שואל על זה, על המצב, על המציאות הקיצונית שנוצרה. כן, אבל זה לא מתוך בחירה. זה הבדל מאוד גדול. אצל האדם... אתה יכול לבחור, אתה צריך לעבוד על זה, שכל המידות, כל כוחות הנפש יופיעו באיזון. בעם זה לא בחירה, זה מצב נתון. או אתה מופיע כעם לפי מדרגתו, או שהמצב הוא, זה לא שאותה אישה בחרה עכשיו ללכת לאכול סעורים מתוך הגללים של הבהמה של הרבים. זה לא על זה מדובר. זה הגדרת המצב. זה כמו שאם אדם, כן, למשל מאוד חולה, אז אתה רואה שום דבר לא עובד אצלו. אז תגיד, לא נורא. הוא לפחות יהיה כמו שור, כמו פרה. לא, אין אפשרות כזאת. יהיה כמו שפן. לא, כלום. למה? כי או שהוא מופיע לפי מדרגתו השלמה, או שהוא לא מופיע בכלל. אין. אתה מדבר על משהו אחר, אתה מדבר על מה שאדם צריך לעשות, על עצמו עבודה, ששום דבר קיצוני, שום מציאות קיצונית, לא תשלול ממנו את הופעת כל כוחותיו. זה כשיש לך בחירה, אז זה בוודאי שזה הדרך הנכונה, לתת מקום לכל הכוחות. אגב, זה לא אומר, הרמב״ם לא מתכוון לבינוניות. כשמדבר על דרך האמצע, אצל הרמב״ם, אין הכוונה לבינוניות. תהיה בינוני. זה לא הכוונה. הכוונה היא שאתה תמיד צריך לדאוג לכך שכל כוח יופיע מאוזן בכל יתר כוחות הנפש. זה הכוונה. לא בינוניות. אסור להיות. הרמב״ם לא היה בינוני. כמובן. כן? הוא עד רבה. הוא אמר שהוא מוכן לעשות כל שינוי שצריך. אבל תמיד זה צריך להיות באיזון. זו שיטה גדולה מאוד אצל הרמב״ן. בכל התחומים. הוא נגד סתם חומרות. למה? כי הוא אומר, זה יפר את האיזון. חוץ מזה, אתה לא מאמין במה שהקדוש ברוך הוא ברא. וקבע. הוא נתן לנו תורה. ובזה קיבלנו הדרכה מאוד מדויקת. מה האדם צריך, במה האדם צריך להיות מותר, ובמה האדם צריך להיות אסור. אתה אל תוסיף ואל תגרע. מה, אתה יודע יותר טוב מהקדוש ברוך הוא? מה, למה אדם זקוק? האדם זקוק לאכול, אדם זקוק לישון, אדם זקוק לפעמים לטייל, אין בעיה בזה. כי אם אתה תתחיל להוסיף, אז אתה גם תגרע. ככה זה עובד. כן.
בוודאי
מצד, בוודאי מצד תיקונו של אדם זה ככה. או אתה, מה שאתה עכשיו אומר, איינשטיין, או אדם לא חכם, זה לא בדברים שיש לך בהם בחירה, אבל מצד האדם המתוקן, האדם כמו איינשטיין ואדם פשוט צריכים להיות מתוקנים במדרגתם המוסרית בדיוק אותו דבר, הם צריכים לגלות צלם אלוקים. אז בשביל איינשטיין לגלות צלם אלוקים זה להעמיד את הכישרונות שלו לטובת האנושות, ובשביל אדם פשוט זה להעמיד את הכישרון שלו לטובת האנושות. אבל אם איינשטיין, אדם כמו איינשטיין, יחליט להשתמש בחוכמה שלו כדי להרוס את העולם, זה אדם? היינו מעדיפים שהוא לא יהיה בעולם. אנחנו היינו מעדיפים שהאדם הזה לא יהיה בעולם. אדרבה, רשע חכם, חכם לרע, צריך לעשות את הכל כדי לבטל אותו מן העולם, כי זה לא הופעת צלם אלוקים שבאדם. הופעת צלם אלוקים שבאדם זה לא כמה ה-IQ שלך, אלא הופעת צלם אלוקים שבאדם זה מה שהקדוש ברוך הוא כותב במעשה בראשית על האדם. וירא את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. על מי זה נאמר? זה נאמר על האדם. כלומר, האדם הוא בריאה כזה, הוא נברא כזה, שהוא לא רק צריך להיות טוב. על כל דבר בעולם כתוב טוב. על האדם כתוב טוב מאוד. זאת אומרת, כשאתה פוגש אדם, אתה צריך למצוא, אתה צריך לפגוש את הטוב מאוד. כל יתר הנבראים, יש בהם צד שהוא טוב, אבל יש גם בהם צד שהוא לא טוב. כל נברא, ללא יוצא מן הכלל, שמש מחממת, היא יכולה להיות גם שורפת. היא מהירה, היא יכולה גם לגרום להתייבשות. כל דבר שנברא, זה רק טוב. האדם כתוב טוב מאוד. מאוד זה אותיות אדם. זאת אומרת, כשאתה פוגש אדם, אתה צריך לפגוש צלם אלוקים, זאת אומרת, רק טוב. עכשיו, באותו רגע, שאתה לא פוגש טוב באדם, אתה אומר, יותר טוב שלא הייתי פוגש אותו. תראה איזה נזק הוא עשה. היה יותר טוב שהאדם הזה בכלל לא יהיה. תגיד, טוב, יש דדים טובים, יש דדים לא טובים. נכון. אבל זה בדיוק מה שעדיין לא בסדר. על זה אנחנו כל הזמן עסוקים בתיקון, כדי להשלים את מדרגת האדם. כי אנחנו רוצים לראות, מופיע את המדרגה הזאת בשלמותה. וכשהיא לא מופיעה בשלמותה, אנחנו יודעים כמה האדם יכול להזיק. הרבה יותר מכל בהמה. זה צחוק נחש ועקרב לעומת אדם. זה כלום. זאבים ודובים ונחשים ועקרבים, זה כלום לעומת אדם. הם לא יהרסו את העולם. עוד לא שמענו דבר כזה. אבל בני האדם שיהרסו את העולם, שמענו ושמענו לא פעם אחת. מה זה אומר? שאם האדם לא מופיע במדרגתו לפי הסולם שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, יותר טוב שלא יהיה. זה הייתה המסקנה במבול. עד כדי כך. כן. בבקשה, תשאל.
עם ישראל היום, היום הוא לא נמצא לא ברום המעלה ולא בתחתית המדרגה, הוא נמצא משהו כזה, לא יודע, לא...
ואז. לא, אתה שואל, נו, ואז, מה אתה אומר? לעומת מה שכתוב פה. לא, אבל אני מבין מה שאתה אומר, אבל יש הבדל גדול. פה אנחנו, ההגדה הזאת שהמהר"ל הביא עכשיו מן מן הש"ס, זה מראה סוף דרך. זאת אומרת, אנחנו בחורבן, אז ירדנו לזה. עכשיו, עם ישראל עכשיו הוא בדיוק בכיוון ההפוך. בכיוון ההפוך. עם ישראל עכשיו הוא בלקראת המטרה, השגת המטרה היותר עליונה. אז מה זה אומר? זה אומר שכמובן יש חסרונות. למה? זה כמו ילד. ילד לפעמים עושה דברים לא טובים, שובר, הוא שובר, שובר כלים. כן, אבל אף אחד לא רואה בילד ששובר כלים איזה מזיק. למה? תמיד הוא ילד, מה תעשה? אין, ידוע. הוא פטור בנזיקין. למה? כי עדיין אין לו את כל הדעת. אבל מה? אבל יודעים שהוא הולך וגדל ומתפתח לקראת השלמת הופעת צורתו. לכן בהרבה סבלנות מחכים לזמן שבו הילד הזה יהיה מגיע להופעת מדרגתו. כשהוא הופיע, הוא יופיע את מדרגתו. אנחנו יודעים שכל זה יחלוף, זה רק זמני. אז צריך לדעת באיזה מצב, באיזה מקום אתה נמצא. צריך לדעת באיזה תקופה אתה נמצא. באמת גם היום אתה רואה שכל מה שעדיין לא שלם אצלנו כעם, זה מיד מתגלה בחסכונות מאוד גדולים, שאפילו בעמים אחרים אתה לא תמצא. מה קרה? למה דווקא אצלנו זה מופיע כחסכונות כאלה גדולים, שעושים בנו רושם כזה גדול, שלא קורה במקומות אחרים בעולם? בגלל שבאמת אצלנו כל עוד הצורה לא מופיע בשלמותה, זה מיד נחשב לחיסרון מאוד גדול. כן? אצלנו כל דבר זה כותרת בעיתון. מה קרה? כותרת בעיתון. בעל לא התנהג יפה עם אשתו. אם היו צריכים לכתוב את זה בניו יורק טיימס, אז לא היה מקום לכתוב שום דבר אחר. הרי מה היו צריכים? אז לא הייתה נשארת אפילו שורה אחת ריקה בניו יורק טיימס. היו צריכים להוסיף לזה אלפי דפים. אז הם לא יכולים לכתוב את זה, מה יכתבו את זה? וזה, מישהו פעם אמר לי, אתה יודע מה קרה? כן, מה קרה? ראיתי ברחוב יפו אדם בלי בית. אמרתי, אתה יודע כמה יש בניו יורק? אנשים שישנים בקרטון? לפני 30 שנה היו כאלה, אנשים, הבית שלהם רשמית, רשמית בניו יורק, 90 אלף איש. גרים בקרטון. מה, אז אתה רוצה שמישהו ישים לב לזה בכלל? אף אחד לא שם לב לזה, מה זאת אומרת? זה פשיטה. דרך תסתובב בעולם, אתה תראה, אף אחד לא מאיר על זה. בעם ישראל זה עושה רושם גדול. למה? כי זה באמת לא מתאים למדרגה שלנו. זה מזעזע, זה נחשב לחיסרון עצום, וכו'. אז צריך להבין, אתה צודק. עדיין לא מופיעה המדרגה בשלמותה, אבל היא לקראת התפתחות להשלמתה. זה כמו ילד שהולך וגדל. פה זה מצב הפוך. פה אנחנו במצב של ירידה, אנחנו לקראת החורבן, ואז תיאור המצב הוא שכשיורדים, יורדים מתחתית המדרגה. עכשיו, הנצח של ישראל עושה שהירידה לתחתית המדרגה זה לא סוף פסוק. זה תמיד אחר כך יבוא ותבוא התחדשות. אבל מכל מקום צריך לדעת ולהבין את העיקרון הזה, שכשדבר נועד לשלמות, אם הוא לא מופיע בשלמות, אם הוא לא מופיע בכל התוקף הראוי לו, זה כאילו נחשב שהוא איננו. עד כדי גם מצב שמתואר כאן. אז בכמה תחומים, גם בימינו. זאת אומרת, מה קורה פה? מה קורה לנו? מה קורה לנו? בכל העולם זה ככה. זה כמו בפרשת השבוע שעבר. חטא העגל. נכון? זה נורא, חטא העגל? זה קטסטרופה. פרשה שלמה בתורה, חטא העגל. מה אומרים? מה אומר משה רבינו? חטא העם הזה, חטא הגדולה. כפר לעמך. השם, השם, אל רחום וחנות, ערך אפיים ורב חסד ואמת. מה קרה? מה קרה? עגל, עגל, נורא, נורא, נורא. אוקיי? מה בדיוק המצב כרגע בעולם? כרגע בעולם קמים עם העגל, אוכלים עם העגל, הולכים לישון עם העגל, וחיים עם העגל מהבוקר עד הלילה. הרי כל אחד יש לו עגל, בכל פינה בבית. אז מה קרה? מה זה כל, מה זה כל המאומה הזאת? מה?
זה לא המציאות, זה לא אותו דבר.
מה זאת אומרת זה לא אותה מציאות? לעומת מדרגתם של ישראל, חטא העגל, זה קטסטרופה נוראה. אבל עם ישראל בעולם, הוא כולו מסובב בעגלים. כל המציאות זה עגל. כל העולם מלא עבודה זרה, מפה לפה. אין מקום איפה להכניס סיכה מרוב עבודה זרה שיש בעולם. אתה רוצה להכניס סיכה, לא תמצא מקום. מרוב עבודה זרה. אבל אף אחד לא, אבל אף אחד לא, לא נגמר מזה. בעם ישראל נגמרים מזה. למה? כי לפי מדרגתם של ישראל זה קטם נורא. אז הקדוש ברוך הוא עד כדי כך אומר, מה הוא אומר? טוב, אכלה אותם כרגע. מה זאת אומרת? מה, אתה הולך לגמור את עם ישראל בגלל שעשו עגל אחד? אבל המצרים, הכנענים, כל אלה שמתרוצצים בעולם, עם מה הם מתרוצצים? שורפים את בניהם ובנותיהם לעבודה זרה, מהבוקר עד הלילה. תסתכל מה התורה מספרת, על עמי מצרים ועמי כנען. על מה אלוהים, מה אתה ריבונו של עולם? שרבנו יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, אבל זה לא פייר. בכל העולם כולו, אבל זה מה שעושים, כל היום. משתחווים לעגל, נותנים לאכול לעגל, מחבקים את העגל, אז מה קרה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא מבין. עם ישראל והעגל זה כאילו אין. זה פוגע בעצם מדרגתם. כל ישראל בעולם זה נגד, זה מחאה נגד עבודה זרה. זה העניין של ישראל בעולם. מחאה נגד עבודה זרה. מלחמת חורמה בעבודה זרה. והם עובדים בעבודה זרה? אז זה כאילו התבטלו מן העולם. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו שהוא רוצה להשמיד חלילה את ישראל בגלל חטא העגל, מה בעצם כוונתו לומר בזה? שעם ישראל נגמרו בזה. אין מקום לישראל בעולם. זה בדיוק מה שמסביר פה המהר"ל. המדרגה שלנו היא לא יכולה להתפשר עם עבודה זרה. אם בתוכנו מופיע דבר כזה שנקרא עבודה זרה, מדרגתנו מתרסקת. וכאילו שאנחנו לא קיימים. וככה בכל יתר הדברים. ככה בעבודה זרה, ככה בגילוי עריות, ככה בשפירות דמים. לפעמים העיתון חוגג. למה? כותרת אחת משהו בענייני עריות. תגיד לי, אתה חושב שאם היית צריך בכל מקום אחר בעולם לכתוב על ענייני עריות, אתה חושב שהיית סור מזה? אף אחד כבר לא עושה כותרות מזה. היו צוחקים על כל עיתון בעולם שהיה עושה כותרות בענייני עריות. אני אומר לכם, הם היו צוחקים על העיתונאים האלה. על מה אתה מדבר? מה אתה עושה לנו מזה כותרות? אין לך משהו אחר? זה חיים מזה בוקר צהריים ערב. אבל בעם ישראל זה כותרת. למה? כי זה ביטול המדרגה. כן.
אז במקרה של בת מקדימון בן גוריון, משקף בעצם את בחינת הברכה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. זה יכול להיות שהוא אומר לאברהם אבינו ככוכבי השמיים, או ככל השפת הים.
נכון.
בעצם, מה שמשותף ביניהם, ששתיים קיימים, לא משנה מה קורה, הם קיימים, הם נשארים קיימים. אבל ההבדל זה שמיים וארץ בעצם, עד ההפער, עד התחתית, עד המדרגה של אוכל בלי את הגלעים של הבהמה, והמצב הפוך, שאבא של העשיר בתקופה הטובה בעצם העשירות הזאת. עכשיו, אבל בני ישראל, מתחבר לי בשיעור הזה כמה דברים האלה. בני ישראל בעצם שירדו ממצרים, זה איפשהו גם עונש שהקדוש ברוך הוא העניש את אברהם. שאברהם שאל אותו, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו את ארץ ישראל, ואז אברהם שאל אותו איך ידע, משהו כזה, איך... במדע. אז ואז הוא בעצם אומר לו, גר יהיה זרעך בארץ ולאם, ארבעים שנה.
טוב, זה כבר סוגיה אחרת. למה בני ישראל ירדו למצרים? המהר"ל מטפל בספר הזה פה בפרק ט'. לדבר על זה כעונש זה סוגיה בכלל לא פשוטה. מה פתאום אתה מעניש עם שלם וכמה דורות בגלל מעשה של... לא, זה סוגיה אחרת. אבל מה שכן, ברור שהמהר"ל רואה בהגדה הזאת, הוא רואה דבר שמאפיין בעצם את כנסת ישראל. זאת אומרת, הסיפור של אותה ריבה זה סיפור ייצוגי למציאותם של ישראל. כשרואים אישה כזאת שהייתה בת של עשירים, שהייתה שייכת לאצילות הישראלית, שהייתה בת של עשירים, של גדולי עולם שהיו אז בירושלים, והיא מגיעה למצב כזה, ירות כזה, אז המהר"ל אומר, אתה רואה, לא במקרה סיפרו לנו את הסיפור הזה, לא בגלל שחיפשו לספר לנו סיפורים על החורבן. זה לא ככה. כל סיפור שמובא בגמרא זה לימוד לדורות. זה לא כדי להגיד לנו, תראו, המצב היה כזה נורא. המהר"ל לא ככה קורא את חז"ל. המהר"ל, כשהוא קורא את חז"ל, הוא רואה את זה אחרת. למה בחז"ל בחרו דווקא את הסיפור הזה? כי בסיפור הזה חז"ל באו לבטא את ההגדרה של מדרגת ישראל. מדרגת ישראל זה מדרגה שצריכה להופיע בשלמות, כן? לפי מדרגתם ישראל צריכים להופיע תמיד לתתך עליון על כל גויי הארץ, ואם יש לך סיפור שבא לספר איך עם ישראל הופך להיות דווקא יורד לתחתית המדרגה, זה אומר שמשהו במדרגה של ישראל לא מופיע, ואז זה כאילו ביטול. לעומת זה, ירידה אצל הגויים זה אף פעם לא ביטול. למה? כי ירידה אצל הגויים זה לא ביטול מדרגה, זה גילוי של החיסרון שבמדרגתם. זה המשפט האחרון שהוא אומר, אבל מדרגת האומות אין עצם מעלתם מעלה נבדלת, אשר לא תקבל חיסרון לכך, אף כי הם אינם בשלמותם, אין כל כך ירידה להם כמו לישראל, שראוי שהוא ימסרים ביד אומה שפלה. זאת אומרת, כשאצל האומות יש חיסרון, החיסרון הזה זה סך הכל ביטוי של מציאות. זה לא ביטול מציאות, זה ביטוי מציאות. בישראל חיסרון זה ביטול מציאות. כי חיסרון זה לא המדרגה שצריכה להופיע. אז מה הם? אם המדרגה שלהם עצמית לא מופיעה, אז זה כמעט, אז זה אומר שאין כלום. לעומת זה, באומות העולם מופיע חיסרון, זה לא ביטול מציאות. זה הביטוי של המציאות. ככה הם. זה הווייתם, זה עניינם. לכן אגב, חטאים, הרב קוק כותב את זה, החטאים והפשעים הם עושים הרבה פחות רושם אצל אומות העולם מאשר בישראל. זה פוגע בהם הרבה פחות. זה מזעזע את המציאות הלאומית שלהם הרבה פחות מאשר אצלנו. זה כמו שאתה לוקח בגד לבן, קטם אחד שחור, זהו, הלך הבגד. אבל אם יש לך בגד שהוא צבעוני, והוא צבעוני כהה, עוד קטם פה ועוד קטם שם, אף אחד לא שם לב. כן. אפשר להגיד ב... באופן מסוים כן. למשל, כהן, הוא לא יכול להיות חצי כהן. יגיד, שמע, אני לא מצליח להיות כהן, הוא מחליט, לדוגמה, לקחת אישה גרושה. צער, לא נורא. מה לא נורא? או אתה כהן או אתה לא כהן. ואתה לא יכול להחליט לרדת ממדרגתך. נגמר הסיפור. אתה קבל על זה עונש, והבנים שלך יהיו חללים, והכל מתקלקל בגלל זה. למה? כי אתה חייב להיות כהן. אתה לא יכול לוותר על המדרגה שלך. זה נכון מאוד. גם במובן היותר פרטי ויותר אישי, כמובן צריך הרבה לברר את העניין הזה, אבל באמת, אדם לא יכול לוותר על מדרגתו. אין דבר כזה. לוותר על מדרגתך זה כאילו למות. מה זאת אומרת? זה יש לך מדרגה מסוימת, שאתה צריך לגלות אותה ולהופיע אותה, ואם אתה לא תגלה את המדרגה הזאת, אז אתה ממעט מאוד ממציאות החיים שלך. והרבה אנשים סובלים מזה, כי הם מבטרים על מדרגתם, והם סובלים מחוסר חיים. אז... זה כמו איברים שבגוף, שאתה לא משתמש בהם כראוי, אז הם מתנבנים. תגיד, לא, רוצה לשמר אותם. לא הולך. אתה לא יכול לשמר אותם.
אז אפשר לומר שכל הדורות, היחס שכלפי העולם, היחס של אומות העולם מתייחסים כלפי ישראל, זה בעצם המראה שמשקפת את עבודת ישראל כלפי הבורא לעשות את רצון גדולנו.
יש דבר כזה, כן. טוב, להתראות.